קצת על המרחב שמסביבנו, לצאת קצת מעזה ולהבין את המשמעויות של המלחמה הזו. אנחנו עכשיו עם סגן אלוף במילואים, הדוקטור שי הרצבי, שלום לך.
תרם טובים, שלום.
ראש התחום הבינלאומי ובמזרח תיכון במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, מי שהיה מנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים, אז כנראה שאתה בדיוק האיש שלנו. בוא קצת נגביה ראות, אנחנו שומעים על החות'ים מתימן שיורים כי הם מיליציה פרו-איראנית, ואנחנו בספק בנוגע למה שעומד לקרות מצפון. אז בוא ננסה רגע לעשות סדר, מה רוצים החות'ים מאיתנו?
זהו, אנחנו חייבים להסתכל על המלחמה בין ישראל לחמאס כמערכה אזורית ואפילו עם משמעויות גלובליות. למעשה יש פה מערכה בין המדינות בהובלת ארצות הברית, המדינות המתונות, הדמוקרטיות, המדינות הערביות המתונות, לבין הצי הרדיקלי של סיפין, איראן, חמאס, חיזבאללה וכל המיליציות במרחב. ואנחנו חייבים להבין שזו הפרוצה וצריך להסתכל על המערכה הזאת. כי מה שלא יהיו תוצאות המערכה, הם ישפיעו על כל המזרח התיכון ביום שאחרי.
ורגע, שנייה, בוא נעצור שנייה. אתה אומר, מה שיהיו תוצאות המערכה ישפיעו על המזרח התיכון, הם גם ישפיעו על האופן שבו ישראל משתלבת במזרח התיכון. כי בסופו של דבר, דיברו על מלחמת קיום. זו לא מלחמת קיום, אבל זו בהחלט מלחמה שתגדיר האם ישראל היא עדיין מעצמה צבאית וכלכלית או לא.
נכון, זה לא מלחמת קיום, אני בהחלט מסכים איתך, אבל בהנחה ובתקווה ובאמונה שישראל תצליח לממש את יעדיה מול החמאס, וכבר האמריקאים מתחילים לדבר על היום שאחרי, כאשר הם רואים לא רק מה יקרה ברצועת עזה, איך הם יכולים, מה שנקרא, להחיות מחדש את כל המגה דילים מסעודיה, זאת אומרת, לקדם נורמליזציה בין ישראל לסעודיה על כל ההשלכות והמשמעויות האזוריות. וכמובן, התחלנו לגעת במרחב, לי אין ספק שמדינות כמו ירדן, מצרים, המפרציות, היו בהחלט תרסק את החמאס, בוודאי ירדן.
רגע, דוקטור הרצבי, תמידי פעם נקטע, אז אם אתה עם איזשהו דיבורית, אז בבקשה תרד ממנה, ואם אתה לא, אז פשוט אל תזוז, כי אתה מדי פעם נעלם לנו.
סליחה, לא, אני לא עם דיבורית, עם הישיר.
כמו שאתה עכשיו, אל תזוז.
מבטיח.
מצוין.
אנחנו בדום.
אז יפה. אז דיברנו על זה שבעצם יש בהחלט את המשמעויות גם כלפי המפרציות וסעודיה. אגב, סעודיה לא מגנה את מה ש... כמו מדינות אחרות בעולם, או חברות אחרות בעולם, את המתקפה של ישראל על מה שתופסים בעולם הערבי כמתקפה נגד האזרחים הפלסטינים בעזה, נכון?
אנחנו צריכים בכלל, זה סעודיה וגם מדינות ערב האחרות, לעשות הבחנה בין האינטרסים לאילוצים. האילוצים, יש למשל ירדן, מצרים ואחרות, יש את האילוצים הפנימיים, ולכן אנחנו שומעים מה שהן אומרות, אבל מצד שני אנחנו מבינים את האינטרסים, ונגעתי בזה קודם לכן, האינטרסים מאוד מאוד חדים וברורים, הם מבינים שזה מערכה נגד הציר הרדיקלי, וסעודיה בוודאי גם דרך אגב, לא מעט התבטאויות נגד חמאס בצורה ברורה. נכון שהיא מנסה לשמר פה ושם גם מעבירה ביקורת על ישראל, אבל אין ספק מה סעודיה הייתה רוצה, מה סעודיה הייתה שואפת, וסעודיה היא חלק מעיצוב המזרח התיכון ביום שאחרי, איך שהאמריקאים רואים, ואיך שגם הסעודים היו רוצים לראות את זה.
כשאתה אומר מה סעודיה שואפת, סעודיה שואפת לכך שישראל תחסל את חמאס, נכון?
אני חושב שבאחד משמעי, כי מה המשמעות האחרת? מה חס וחלילה המשמעות האחרת שבסוף המלחמה חמאס איכשהו עומד על הרגליים, שהציר הרדיקלי הצליח לעמוד נגד ישראל, נגד ארצות הברית, ששיגרה לפה נוסעות מטוסים, זאת אומרת, הציר הרדיקלי עוד עשוי להרגיש שהוא יצא מחוזק מהמערכה הזאת, כן. ועוד דיברנו על חיזבאללה בצפון.
נכון, אנחנו כבר נדבר.
ולכן יש פה אינטרס בוודאי של המחנה המתון שישראל וארצות הברית יצליחו למה שנקרא לממש את ההישגים מול חמאס, ובגלל זה דרך אגב אנחנו רואים את האיראנים, איך האיראנים מנסים לפעול פה במרחב. מצד אחד פועלים בצפון באמצעות חיזבאללה, אבל כרגע לפחות נזהרים לא לגור למערכה רחבה, ומצד שני מפעילים, האיראנים מפעילים את כל המיליציות שלהם במרחב, אם זה נגד האמריקאים, בעיראק, בסוריה, וכמובן החות'ים, הירי לעבר ישראל, כמובן נטיל קרקע קרקע שנורא לעבר ישראל, זאת אומרת, הם נחוץ להשמיש את כל הכלים שלהם במרחב, ועדיין, לפחות כרגע, להישאר מתחת לרף המערכה הרחבה,
אז זהו, אז השאלה,
בעיקר של חיזבאללה.
למה הם נשארים מתחת לרף המלחמה? הרי החזון, כפי שהמודיעין הישראלי ראה אותו, החזון האיראני, זה שהם מפעילים את כל הזירות ביחד, וככה אולי אפשר להגיע להכרעה מלאה של ישראל. אז מדוע הם כרגע לא מעצימים את המתקפות?
ראשית, אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים וצנועים. אנחנו במה שנקרא המלחמה עם ממלכת אי הוודאות, וצריכים להיות מאוד זהירים במה יהיה הלאה. אבל אנחנו, האמונה שאיראן שומרת את חיזבאללה ליום שמישהו יתקוף את מתקני הגרעין האיראנים, וזה בעצם חיזבאללה זה הקלף המרכזי. ופה השאלה, האם אני משתמש כרגע בחיזבאללה עם הסכנה לעימות רחב מול ישראל, כאשר אני רוצה גם להזכיר שהאמריקאים גם פה במרחב, האזהרות של ביידן, דונט, שהוא השמיע גם לאיראנים וגם לחיזבאללה, זאת אומרת, האם אני כרגע משתמש בקלף של חיזבאללה עם הסכנה שהחיזבאללה יספוג מכה מאוד מאוד קשה. לטעמי, הנקודת המבחן אולי, או השאלה בקרב איראן וחיזבאללה, האם אנחנו עולים רמה נוספת בעצימות הלחימה נגד ישראל, עלולה להגיע אם וכאשר תהיה את התחושה שישראל כן עשויה, כן מממשת את יעדיה מול החמאס. ולמה זאת? כי אז יש פה למעשה פגיעה משמעותית בעיני איראן בציר, זאת אומרת, זה לא איראן, חמאס, חיזבאללה, חמאס בעצם סופק פה מכה מאוד מאוד קשה.
כלומר,
פה תהיה, עשויה להיות נקודת מבחן או שאלה של האיראנים, האם אנחנו מוכנים להגיע לזה ולשלם את המחיר.
כלומר, אי הוודאות כלפי החזית הצפונית, זה לא משהו שאנחנו ייפטר בתוך יומיים, שלושה שבוע. זה יכול פתאום להתלקח בעוד חודש, כי אם ישראל תגיע להישגים משמעותיים ביותר מול חמאס, זה בעצם מה שאתה אומר.
זה יכול להיות, תראה, מחר בשלוש נסראללה פעם ראשונה ינעם, אחרי שהארגון פיזר כל מיני רמזים, נאום
איזה פרומוים מושקעים, כן.
כן, אבל אנחנו צריכים לשים לב, נסראללה בדרך כלל מדבר, הוא הרבה פעמים מתכוון למה שהוא אומר, ולכן אנחנו צריכים לנסות להבין ולראות היטב מה הוא יגיד, אפילו בין השורות.
אז תגיד, זה עדיין כך? כי בימים האחרונים כן יצאו כל מיני מכיוון חיזבאללה הודעות עם קצת כזבים, קצת ניפחו את מספרי הנפגעים פה בישראל מהירי שלהם וככה. זאת אומרת, בעבר באמת נסראללה היה מנהיג של חיזבאללה שכל מה שאמר התממש, והוכח שצריך להאמין לו, אבל זה אותו דבר גם עכשיו?
תראי, קודם כל, זה שהם אומרים שנפגעו EX, וזה הרבה פחות, וזה כמובן הם לא מספרים את המספרים האמיתיים של עשרות מחבלים בחיזבאללה שנהרגו בתגובות שלנו, של צהל. זה די ברור, זה חלק מהלוחמה הפסיכולוגית. אנחנו כן נצטרך לראות, כי הוא מבין שיש בקרב החמאס אכזבה מאוד גבוהה. זאת אומרת, החמאס ציפה שמערכה רב-זירתית, שכולם יתגייסו לעזרתו, והוא רואה שזה לא בדיוק ככה, זה בוודאי לא באיוש, שצהל עושה שם עבודה נפלאה, וכבר בשבועות האחרונים, הצהל כבר יותר ב-700 פעילי חמאס, וגם חיזבאללה, חילופי מעלומות, תקריות, אבל נזהר כרגע לא להרחיב את גבולות המערכה. אנחנו כמובן נצטרך כל הזמן להיות עם עין פקוחה לראות עד מתי, זאת אומרת, האם חיזבאללה ממשיך או לא, דובר צהל מתייחס לזה חדשות הבקרים בדברים שלו.
אבל תגיד, אנחנו מדברים הרבה על מה יעשה חיזבאללה, אבל בסוף, אחרי שראינו מה היכולת של ארגון טרור שעומד על הגדר לפגוע ביישובים הקרובים, אנחנו מדברים על לא מעט יישובים קרובים לגדר, שאנחנו יודעים, הרי יש את מבצע מגן צפוני מלפני כמה שנים שחוסלו המנהרות של חיזבאללה תחת הגבול, מתוך הבנה שזאת התוכנית גם של חיזבאללה מצפון, ויש את התושבים שאומרים אנחנו לא מוכנים לחזור עד שלא ברור לנו שאין לנו ארגון טרור על הגדר. אז השאלה, אנחנו קודם מדברים מה יעשה חיזבאללה, אבל מה תעשה ישראל? ישראל לא צריכה פה להרחיק את האיום?
ראשית, אין ספק, וזאת אחת השאלות, מה ישראל צריכה לעשות בכלל, וקונקרטית, עכשיו בזמן המלחמה מול חמאס. אני חושב שפחות בזמן הנוכחי, אנחנו צריכים למקד את כל הפעילות שלנו מול החמאס ורסק את החמאס, להימנע כרגע לפחות, ככל שניתן, מהרחבת הלחימה, אבל כמובן להיות מה שנקרא, לראות איך הדברים מתפתחים, ויכול להיות שבאיזשהו שם ישראל תצטרך לקבל החלטה שונה ממה שההתנהלות שלה כרגע. אבל אני חושב שכן זה נכון למקד את כל המאמצים בחמאס, גם אמריקאים בעצם זה מה שמצפים, זה מה שמאפשרים לנו לגיטימציה מאוד רחבה מול החמאס, והם תראי, הם לא בכדי שלחו לפה שתי נוסעות מטוסים להרתיע, וכמובן ההרתעה העיקרית היא מול איראן, אבל זה בעצם כל ה...
סגן אלוף שייר צבי במילואים. הנה, נעלמת לנו לרגע, אז אם תוכל לחזור על, על המשפט האחרון.
שכל האזור מסתכל פה בעצם על האמריקאים, מבין את התמיכה המאוד רחבה שהאמריקאים נותנים לנו, לא רק בממד המדיני, גם בממד הצבאי, האמל"ח שהם שלחו, הנוסעות מטוסים במרחב, ולכן, זאת אומרת, כרגע האמריקאים מצפים מאיתנו, נותנים לנו את הלגיטימציה הרחבה לפעול מול החמאס, ואני חושב שישראל צריכה כרגע, כרגע, הדגש הוא על כרגע, למקד את כל הפעילות מול החמאס, אבל כל הזמן לבחון האם המדיניות ההתנהלות מול חיזבאללה היא נכונה, או שצריך לשנות את ההתנהלות.
עכשיו, עוד משהו שמסתכלים עלינו בו, זה באמת האם אנחנו נגיב או לא נגיב, האם ישראל תגיב לתקיפות מצד החות'ים, ושאלתי אותך בהתחלה מה הם רוצים מאיתנו, אז ברור שהם פרוקסי, כלומר שליחים של איראן, ואני רוצה לשאול אותך, א', מה היכולות הצבאיות שלהם, שלחו כמה פעמים טילי קרקע-קרקע וכתבאמים, כמה יכולות כאלה יש להם, ואיזה סוג של תגובה ישראל יכולה להגיב?
אני לא בדיוק בקיא כמה טילי קרקע-קרקע יש להם, אבל בוודאי יש להם עוד כמה וכמה, וצריך להבין שטיל כזה עם 400-500 קילוגרם חומר נפץ עלול לגרום לנזק מאוד מאוד ממשי. שוב, גם פה ישראל צריכה לבחור את העיתוי הנכון לה, ישראל ואולי ארצות הברית. ארצות הברית כבר העבירה מסרים שהיא לא תישאר לעד מה שנקרא רק במסרי הרתעה, כי המיליצות הפושיות במרחב תוקפים גם בסיסים אמריקאים, ולכן יכול להיות שדווקא אולי לא ישראל, אולי האמריקאים יכולים לתקוף בתימן, אבל שוב, התגובה הישראלית צריכה להיות לא מה שנקרא להגיד מהבטן, האם זה משרת אותנו, האם אנחנו רוצים, האם אנחנו יודעים להכיל, להתמקד רק בחמאס, ושוב, היכולת להשפיע על החות'ים היא מאוד מאוד מוגבלת. זאת אומרת, אם כבר יכולת ההשפעה היא מול איראן, היכולת להרתיע את החות'ים, גם שלנו, גם של האמריקאים, היא מוגבלת. Okay. המוקד הוא איראן.
סגן אלוף במילואים דוקטור ישי הר צבי, תודה רבה.
תודה רבה ויום נעים לכולם.